נפש הפרשה, אבל בגלל שמחר זה ערב חג ולא יש שיעור בתנ"ך, אז נדבר היום על מגילת רות. בסדר? מתאים לכם? יאללה, שבו, שבו. אז אני צריך קצת לאחר. כמו שאמרתי, אנחנו ננסה קצת לגעת היום בכמה דברים שקשורים למגילת רות. לקראת שבועות נהגו ישראל לקרוא את מגילת רות בשבועות, כי שבועות זה יום לידתו ופטירתו של דוד המלך, ומגילת רות עוסקת בשורש, שורש ישי, שורשו של דוד המלך. זה גם יום הפטירה של הבעל שם טוב, שהוא גם כאן מזרע דוד המלך. כל פנים, הפרק הראשון של מגילת רות מתחיל באיזה מין טשטוש קל שאנחנו צריכים קצת לחשוף אותו. והיו במשפות השופטים בעיר רעב בארץ, ולחיש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם איש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון בחיון לפרטים בית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב, היו שם וימות אלימלך איש נעמי ותישארי ושני בניה, ויסעו להם נשים מואביות שם אחת תורפה בשם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים, וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. זה במילים פשוטות של תורה, קוראים לה מה שקורה כאן בפסוקים האלו עונש קרת. בן אדם שמת בגיל צעיר ואחריו גם מתים שני ילדה ולא משאיר אחריו זרע, זה עונש קרת. וכשיש עונש קרת צריך לחפש מהי הסיבה לכזה עונש חמור. כלומר, אנחנו יודעים אולי יכול שזה אסור לרדת מהארץ, אבל לא מצאנו בשום מקום שיש עונש קרת על מי שיורד מהארץ. אז מדוע אלימלך קיבל ובניו נהנשו עונש כזה חמור שבעצם קרה? כן, מה? אבל כאן זה מאוד מאוד בולט, מפני שכאן אלימלך מת בגיל צעיר יחסית ושני בניו. כן, חתמים מואביות, כתוב בתורה
מואביות, לא מואביות,
לא חוץ מהזיבה
שלהם.
זה עונה על הבנים, מה עם אלימלך בעצמו?
הוא היה מפרנס, הוא היה אז בוא לגור בבית לחם, הוא היה מפרנס אותם, ואז כביכול אמר טוב, שערו עם כל הצרות לכם, אני אברח,
ופה משם. כלומר, מה שבעצם קורה כאן, זה שעונש הכרת מגיע כנראה על, לא על עבירה פורמלית שמופיעה בתורה, אלא על משהו שהוא על פורמלי, על בגידה. אלימלך בוגד בעם שלו. בזמן של צרה, של מצוקה, של ייאוש, של רעב, ורעב בדרך כלל מגיע בגלל סיבות ידועות, רעב מגיע בגלל סיבות של סדרים חברתיים מקולקלים, אלימלך לוקח את הרגליים ועוזב יחד עם שני בניו. מה הוא רצה? רצה להגיע כנראה למקום נורמלי, למקום שלא לא, 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 לא תוטל עליו האחריות, רצה לחיות חיים רגילים, נורמליים. על כל פנים, חז"ל מדברים על זה שגם מהשמות של הבנים שלו הוא היה מלא ייאוש מהדור שלפניו. היה ברור לו שהדור הזה ממנו כבר לא תצמח ישוע, ולכן אלימלך עוזב ויורד מהארץ. אז זה נכון שבמקרים רגילים לרדת מהארץ זה איסור, אבל זה לא קרת. אבל כאן המוח, מוח הלב והחולשה שאלימלך גרם בעקבות הירידה הזאת שלו מן הארץ, הביאה את ה... הקדוש ברוך הוא לגזור עליו עונש כרת וגם להמית את שני בניו, של אחד קראו מחלון ולשני כיליון, ובדברי הימים הם נקראים יואש ושרף, כי בעצם הם תוצאה של מהלך של ייאוש מכל מהלך הגאולה הזה. זה מין, בלשון שלנו הייתי אומר, שאלימלך אמר לעצמו, אין לי כוח לכל המתח הזה, ורעב, עזוב, תן, בוא נרד למואב, מבחינתנו זה כמו ארצות הברית, מקום שאני אקבל גרין קארד, יהיה לי עבודה, ואני אחיה את החיים שלי, ולא כל הזמן את המתח הזה, ואת המלחמה, כן מלחמה, לא מלחמה, רעב, לא רעב, כל הזמן, ארץ, איך כתוב בספר דברים, ארץ אשר השם אלוהיך, דורש אותה תמיד. דורש אותה תמיד, אפשר לפרש, שהקדוש ברוך הוא מתעניין בארץ, מחפש אותה, אבל יש גם דורש לשון, דורש, to demand. הקדוש ברוך הוא, יש לו דרישות ממי שגר כאן. מתח רוחני, עבודה, עמל, הארץ מקיאה אותך, אם אתה לא ראוי לה. אני מלך, בשלב כל שאומר לעצמו, לא מתאים לי. כל המתח הזה. בוא נראה למקום נורמלי. ונחי חיים דתיים, אפילו. מהר מאוד מתברר שזה לא אפשרי. מהר מאוד מתברר שגם חיים דתיים לא מתקיימים בחוץ לארץ, כשאתה מנותק מארץ ישראל. כך אומר הרב בספר אורות, שהיסוד המעמיד של היהדות הגלותית, כלומר מה שמעמיד את היהדות הגלותית, זה הקישור שלה לארץ ישראל. אבל אם היא מתנתקת מארץ ישראל, מהר מאוד מתחיל להתחולל תהליך של התבוללות.
אבל מואב זה בארץ ישראל.
מה?
מואב זה בארץ ישראל.
מואב זה לא בארץ ישראל. אבל זה לא, אבל זה ודאי נקרא חוץ לארץ, זה ודאי, להפך, זה אחד במקומות שאסור לנו לכבוש. בסדר?
זה גם עם, זה לא...
זה גם עם וגם ארץ, זה ודאי חוץ לארץ. מואב זה חוץ לארץ. בסדר? אז לכן, בעצם זו הסיבה, מבחינה, אני כרגע מחפש מבחינה תנכית, מהי הסיבה שבגללה נגזר על אלימלך ושתי בניו עונש כרת, והתשובה היא, בגלל הבגידה שהם בגדו בעם שלהם, ומורח הלב שהם הפילו על כל אותו דור שנשאר בבית לחם, והם ככה רצו לתפוס להם איזה שהם חיים פרטיים מצומצמים, כן.
נעמי, למה
היא לא נמשה? שאלה טובה. נעמי לא נמשה כי היא הייתה כפויה. היא לא רצתה ודאי לרדת, אבל בעלה הכריח אותה. בעלה כפה אותה לרדת, יחד איתה. היא ודאי לא רצתה בדבר הזה, כמו שאנחנו מיד נראה. ולכן היא לא נענשה. אם אתה קורא לעובדה שבעלה ושני בניה מתו, לא להיענש. כן, יישאר אלמנה ושקולה, זה עונש לא קטן. גם היא נענשת. זה גם פוגע גם בה.
אפשר למשל למה הבנות לא נענשו, כמו האישה.
איזה בנות?
למה הבנות אחריות? האחים.
תראה כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. הקדוש ברוך הוא קודם כל לוקח את אלימלך, ממתין 10 שנים למחלון וחיליון, והם לא רק שהם לא מבינים שצריכים לחזור בתשובה ולחזור חזרה לארץ ישראל, במובן הזה החזרה בתשובה היא חזרה לארץ, אלא הם עוד הולכים ונושאים להם נשים נוכריות. אז בעצם מתברר שהשהות בחוץ לארץ מהר מאוד נהפכת לא רק לניתוק מהארץ, אלא גם ניתוק מהעם ולהתבוללות, ושהזרע שיוולד למחלון וחיליון, הזרע הזה הוא ודאי כבר לא מזרע ישראל. טוב, רב שלמה אלקבץ בספר שורש ישי אומר שהקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל שבאותו הדור בגלל זכות אחת. מה הייתה הזכות? שהם לא ירדו מהארץ. לא ירדו מהארץ. הפסוק שאומר כאן, ותק עמי בחלותיה, ותשר משדה מואב, כי שמע בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מוזר. כי היה צריך להיות כתוב, כי שמע בשדה מואב ששבו ישראל בתשובה, והשם גאל אותם. כי שמע בשדה מואב שעמד להם נביא לישראל והוכיח אותם. לא. היא שמעה שהקדוש ברוך הוא פקד את עמו לתת להם לחם, למרות שהם לא עשו תשובה, והזכות שעמדה לעם ישראל זה שלא ירדו מהארץ. זכות עצומה. להאחז בארץ ישראל, גם כשהמציאות היא קשה, גם כשיש רעב בארץ, ורעב של ימיהם זה לא שהיה חסר להם בכינוח משהו. לא היה מה לאכול. ובכל אופן נאחזים בארץ ישראל, זה פקידה. הקדוש ברוך הוא רואה את הדבר הזה ופוקד וגואל את עמו ישראל, בין כך ובין כך קוראים מילים. ואני רק מזכיר לכולנו את המיקום של מגילת רות על הגרף של ספר שופטים. מגילת רות ממוקמת לקראת הסוף. בין שמשון ליפתח יש שופט שנקרא יבצן, ויבצן הזה זה בועז, והוא השופט. זה סוף תקופת השופטים. עם ישראל חלש, קורא לו כוח לשוב בתשובה, הוא הולך ונכשל, הולך ונופל. האם הקדוש ברוך הוא לא ירחם עליהם? מרחם עליהם, גם מרחם. כן, בזכות המעשה הפעות הזה, שלא ירדו מהארץ. החסד לאברהם אומר, שכל מי שגר בארץ ישראל הוא צדיק. נכון. איך? כי מי שלא צדיק, הארץ מקיאה אותו. בואי תתתו החוצה. אז אנחנו רואים אנשים שהם נראים לנו בעינינו כרשעים. כנראה שאנחנו לא מבינים על איזה צדיק הוא מדבר. או כנראה שאנחנו לא מספיק מעריכים את הזכויות שמוטלות על הכף של מי שממשיך לגור במקום המקודש הזה, ארץ ישראל, למרות כל האיומים וכל הצרות וכל הסכנות שקיימות כאן, שבמרחק כרטיס טיסה אתה יכול להגיע למקום שהצרה היחידה שלך תהיה שזה ענן אפר וולקני מפריע לך, מסתיר לך את השמש. זה פחות או יותר שוויץ כזה, שוויץ, מה עוסקים שם בסוגיות, השוקולד, ככה או ככה, השעונים, איך אנחנו, פעם בחצי שנה יש איזה מהדורת חדשות, איך המודיעים שהפרות עברו מהמראה הזה למראה הזה, משהו כזה סושי, וכנל גם סקוטלן, אנגליה, ושם הדברים קצת מתרתחים כשיש איזה גמר כדורגל או משהו, שזה עניין, אבל הכל ככה, זה סולידי, נעים. ופה רק בארץ ישראל, במדינת ישראל, פה כל חצי שעה מבזק, וכל רבע שעה מבזקון, וכל 10 דקות תרחישון, ואתה לא מספיק, טק, 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 קצב מטורף, מה זה, כפר גלובלי, טק, טק, אני במקום אחר. ונשאר כאן, עושה מילואים, ומשלם מס הכנסה, ומשלם את הכנסות, ומצטופף יחד עם כולם בפקקים פה במדינה, תעצבן במדינה, אבל נשאר. ומגדל את הילדים שלי, אז לנו זה נראה טוב, אתה נשארת, כי כולם פה. אבל זה לא נכון שכולם פה, יש הרבה אלפים שהם לא כאן. מאות אלפים שלא כאן. אז מי שכן כאן, הוא צדיק. אנחנו רק לא יודעים מספיק להעריך את הדבר הזה, אבל ככה מלמד אותנו החסד לאברהם, וככה מלמד אותנו גם מגילת אסתר, שמי שהוא צדיק, אלימלך היה ודאי צדיק, כשירד מהארץ, נהנש. ואנשים שהיו רשעים, גזלנים, כי באה עליהם הרב, ואף על פי כן נחזו בארץ, זכות הארץ הגנה עליהם, והקדוש ברוך הוא פקד וגאל אותם. אז זה ממש עניין, צריך להכיר בדבר הזה. גם דוד המלך אחר כך יגיד, עוד כמה דורות, כשהוא נאלץ לברוח לחול, כי גרשוני היום מהסתפח. מנחלת אלוהים באמור, אליי, לך, עבוד, אלוהים אחרים, מכאן שכל הדר, בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. למה הגמרא אומרת דומה? כי מי שגר בחוץ לארץ אומרת, אני אין לי אלוה, תראה איזה שטיבל, תראה איזה בית כנסת, תראה איזה שול, תראה איזה ענק. דומה. אתה אמרת לי את זה? אני אמר לי את זה.
מה?
דומה כמי שאין לו אלוה. זה נראה לו שיש, אבל זה רק דמיון. לא באמת יש לך. באמת אתה בלי אלוה. כי האלוהים של ישראל הוא כאן, בארץ ישראל. כאן ההשגחה. טוב, נעמי יוצאת לדרך לחזור לארץ ישראל, ואיתה הולכות שתי קלותיה. אנחנו, אין דפים, דידי, אנחנו לומדים ככה, אתה מגילת רות הודעה בעל פה, נכון? בעזרת השם. שמת לב, דידי, שמגילת רות כמעט כל הפסוקים מתחילים באיזה אות?
וואו.
באיזה אות? באות וו. למה? זה מגילת החיבור, מחברת. מחברת את המואביות. את המואביות, אל עם ישראל, מחברת את רות, לבועז, הכל חיבור, הכל... אה?
ואהבה בזאת...
לא, אבל כאן זה כל הפסוקים חוץ מפסוק אחד.
ואהבה בזאת, גאווה של האותיות הכי שלמה.
נכון. טוב, בוא נמשיך, מה שנספיק. כן.
רגע, שאלה קצת, אלימלך ושני הבנים שלו מתים?
מתו
כאילו?
מתו, לא כאילו, ממש.
והם
התגיירו? מי?
רות והשני.
יש בזה דעות בחזל, אנחנו כרגע צועדים בכיוון שהם לא התגיירו. הם היו גויות גמורות, שתיהן, ורות התגיירה בסוף.
אבל... לא היה להם ילדים.
לא, לא היה להם ילדים.
מפה אפשר ללמוד בעצם שכאילו, עד 10 שנים אני יכול לדור מחוץ לארץ ישראל?
לא. פה אתה יכול לדון שאחרי 10 שנים מפסיקים פה לרחם עליך. אבל גם אפילו יום אחד זה לא
טוב.
כן. טוב. אז נעמי יוצאת לחזור חזרה לארץ ישראל. למה? כי שמעה כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. טוב. איתה הולכות רות ואורפה. זה מאוד מעניין, למה הן הולכות איתה? יש בנעמי משהו מאוד מאוד מיוחד. יש בה איזושהי נקודה פנימית של נעימות. ששתי הגויות האלו, רות ונעמי ואורפה, מזהות בה. ולכן הן נמשכות, הן כרוכות אחריה. אבל, כשהן מגיעות לאותו מקום, הוא גבול, הגבול בין ארץ ישראל לבין מואב. אז נעמי עד עכשיו זה היה הרבה מאוד רגש, הם הלכו ובחו, והיה שם. ואז הוא, נעמי פונה על ההיגיון שלהם, אומרת לה, תראו בנות, אין לכם מה לבוא איתי. אין לכם מה לבוא איתי. הגיונית, שכלית, אתם תהיו בתחתית שפל המדרגה בארץ ישראל, כי אתם גם אלמנות, אישה אלמנה, מי יפרנס אותם? אתם גם גויות. ולא סתם גויות, אתם גויות כאלה שבכלל לא ברור אם אתם יכולות להתגייר מפני שאתם אוהביות. אז אין, משום זווית, משום פינה, משום צד, אני גם לא יכולה יותר כבר ללדת, אין לי ילדים במאי שאתם תתחתנו איתם, אולי אתם בונות על זה. בקיצור, אין לכם מה לבוא. זה משהו שהוא לא עומד בשום מבחן הגיוני הפשוט ביותר. ובאמת עורפה משתכנעת. בערך היא נשיקות, חיבוקים, אבל עורפה משתכנעת, לוקחת את העורף ומפנה אותו לנעמי וחוזרת חזרה למואב. זה מאוד מעניין מה קורה לעורפה. הכתוב מתחיל כאן והם נראות כמו תאומות זהות. עורפה היא ממש נראית כמו רות, שתיהן ביחד בסיפור הזה עם נעמי. ובכל אופן, כשעורפה עוזבת את נעמי, היא לא חוזרת להיות גויה טובה. אלא חזר אומרים שבאותו לילה היא התמוטטה לחלוטין מבחינה מוסרית. התפרקה לגמרי. באותו לילה באו עליה 100 אנשים, באו עליה כלב. היא בעצם אמא של גוליאת. אמא של גוליאת זאת עורפה, שהיא ילדה איזה מין אדם חיית רצח ואכזריות שכזאת כמו גוליאת. למה הדבר הזה קרה? כי זה דבר חשוב לשים עליו לב. כשמישהו סוטה מהמסילה שלו, אם הוא מתקדם כל הזמן בעלייה, מצוין. אבל אם הוא מפסיק לעלות, הוא לא חוזר חזרה למקום שבו היה, אלא הוא מתרסק. עורפה הייתה גויה, וגויים יש להם בסך הכל זין מצוות בסיסיות, שבע מצוות בני נוח, שצריכים לקיים. אבל פתאום היא התגלגלה לבית של נעמי, והיא ראתה צניעות, והיא ראתה קדושה, והיא ראתה ברכות, והיא ראתה ענווה, והיא ראתה אמונה, והיא הכירה שם שמיים מכל הפסלים שהייתה מסביב. ולכן לא סתם היא נדבקה לנעמי. אבל כשנעמי אומרת לתחזרי, אז זה לא שעכשיו, היא לא יכולה עכשיו לחזור להיות, היא מתרסקת לגמרי. מתרסקת לחלוטין. גם נעמי רומזת, הנה שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. חזרה לעבוד עבודה זרה, חזרה להיות לא צנועה, חזרה להכל. חזרה לגילוליה ולבית אביה. רות לעומת זאת, אומרת לנעמי, אני מבינה לגמרי מה שאת אומרת. לחלוטין אני מבינה. לגמרי לגמרי. אני מבינה שאין לי שום היגיון לבוא איתך. ואני מבינה שזה דבר הכי לא חכם שאני אעשה, אולי אני אשלם על זה מחיר. אבל יש דברים בחיים שהם מעבר להיגיון. ומעבר לשכל. איך קוראים להם?
אינטואיציה.
איך?
אינטואיציה.
הייתי קורא להם לב. הייתי קורא להם עצם החיים בעצמם. יש משהו שאני מבין שבלעדיו אין לי חיים. בלי... לא, בלי הדבר הזה, בלי העניין הזה, החיים שאני יכול לחיות, ויהיה לי טוב באיזה מקום, אבל בלי הדבר הזה, החיים...
הם
לא שווים יותר כמה. אז לכן, בסך הכל נעמי אומרת לרות, שמי, תחזרי אחורה. מה רות אומרת לה? אל תפגעי בי לשוב מאחרייך. אל דברי איתי על זה בכלל. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, אמר חמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמות ימות ושם אקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך. למה לדבר על מוות? מה הסיבה? הסיבה שרות מדברת על מוות זה בגלל שהיא בעצם גילתה את טעם החיים. היא אומרת לנעמי, מה את רוצה? שאני אחזור למואב? את רוצה להרוג אותי? זה מה שאת רוצה? שאני אחזור לחיות חזרה חיים? כתוב שהייתה בת מלך גלון. ואני אלך כל פעם, עוד פעם למשתאות ולנשפים, ועוד פעם מדבר אותי, כל הרקנות וכל האפסיות הזאת, שסוף סוף גיליתי מישהי. שמסבירה לי באיך שהיא נראית, באיך שהיא חיה, מה זה החיים בעצמה? ואולי דווקא במקום הקדוש הזה, שיש כאן אנשים שעשו איזושהי דרך מבחוץ, פנימה, אז אנחנו יודעים מה זה כל תאוות העולם הזה, מול רגע אחד של נגיעה באמת, באור, בתוכן שאתה אדם אומר לעצמו, כל תאוות העולם הזה לא שוות לי רגע אחד של חיי תורה ומצוות וקדושה כאן בעולם הזה. כאן במקום הזה אני תמיד אוהב לספר, אני אספר את זה בקיצור, אין לנו הרבה זמן, את הסיפור על רבי אברהם בן אברהם. אתם מכירים את הסיפור הזה? אה? לא מכירים? אז צריך לספר את הסיפור, סיפור חשוב ביותר. יש לו כמה וכמה גרסאות, אתה מכיר, דן? רבי אברהם בן אברהם? גר צדק, גרף פוטוצקי, יותר מוכר אולי? מכירים, חלק, מישהו מכיר. ספר את הסיפור הזה בכל מקרה. זה קשור לשבועות, תכף תבינו למה. כל פנים, בפולניה לפני 300-400 שנה, יותר, חי את המשפחת הצולה שנקרא, משפחת פוטוצקי. הצולה, כאילו הצילים, שטחים, בשדות, בבתים וכו'. ועל האציל ועל האצילה היה להם בן יחיד ומיוחד וחכם מאוד ומשכיל ונבון וטוב תואר שקראו לו הגרף, הוא היה הגרף, ממשיך פוטוצקי, והייתה לו שאיפת אמת מאוד מאוד גדולה. תביעת אמת פנימית מאוד גדולה. הוא אומר, יש לסיפור הזה הרבה גרסאות, אל תתפסו אותי, תראו גרסה אחרת, אני כרגע מספר לכם את הגרסה הזכורה לי. יום אחד הוא יצא למסע צייד והלך לאיבוד ביער, ואז הוא, שם כלשהו ראה איזשהו אור, הוא הלך לכיוון האור, נכנס והוא היה בהלם. הכל היה לבן, אנשים לבנים עם בגדים לבנים עליהם, דממה, מישהו עומד במרכז ומנגן באיזה ניגון. הוא הבין שהוא הגיע ל... הוא הכיר, הוא יודע מה זה יהודים, אבל הוא בחיים לא היה בכזה מעמד. הוא נפל לבית כנסת של יהודים בליל הכל נדרי. ועד אז הוא כבר היה בהמון המון חיפושים וחיבוטי נפש וקרא בספרי הנצרות והכמורה ופילוסופיה, ושום דבר לא התיישב על ליבו. פתאום הוא הבין, הוא הרגיש יותר נכון, הוא ידע שזה פה, שזה זה. מה שהוא חיפש, זה כאן, זה נמצא. טוב, הם אחרי זה החזירו לו, שמו אותו על אם הדרך, והוא חזרה לביתו, אבל מאותו רגע לא נח ליבו, והוא החליט שהוא חייב ללמוד את התורה של היהודים. אבל באותם ימים בפולניה היה גזר דין מוות למי שנוצרי שהיה מתגייר. אז הוא ביקש מההורים שלו, שהוא גרף, הוא צריך לדעת את חוכמות העולם, ושירשו לו לנסוע לטיול בעולם. בלית ברירה, מה לא עושים בשביל הילד, הסכימו לו. הוא נוסע לאמסטרדם, באמסטרדם באותם ימים היה חופש פולחן כזה. שם הוא הגיע לרב של אמסטרדם ושכנע אותו שילמד אותו תורה, והרב ראה את כנות כוונותיו והסכים. וזהו, ככה הוא ישב ולמד, ומהר מאוד הוא, בכישרונותיו הברוכים, הוא תפס ככה, למד הרבה מאוד, והתגייר כדת וכדין, לא נודע כי בעל קרבנה, פאות, זקן, הכל, זה ציצית. יושב ולומד באמסטרדם תורה, אבל בשלב כלשהו הוא צמא ללמוד תורה במקום יותר רחב, עם יותר אפשרויות, וזה בעצם היה פולין, זה היה מרכז התורה של עם ישראל. אז הוא חוזר חזרה לפולין, יושב ולומד תורה, כשבכל פולין מחפשים אותו, נעלם, הבן של הגרף פוטוצקי נעלם, בשביל הצילים וכולם זה, אבל אף אחד לא מוצא, והוא יושב שם באיזה בית כנסת בווילנה, יושב ולומד תורה, אף אחד לא יודע מי הוא, מה הוא, יושב. אבל, כמו שאתם יודעים, גרים, קשים גרים לישראל כספחת. למה? אז מעניין אתכם הסיפור הזה? אם לא, אני אחזור לזה. קשים גרים לישראל כספחת. חלק מהסיבות זה בגלל שגרים, אנחנו, מי שנולד בתוך עם ישראל, אנחנו מכירים כבר את השטיקים של עצמנו. אז גם אם אנחנו ככה, קצת פטפטים בתפילה פה, שם, אז אנחנו מוכנים לעצמנו. אבל גר, שהוא גר בחוץ, איך זה יכול להיות שלא מתייחסים בכבוד הראוי למצווה? איך אתם מזלזלים? מכירים את התופעה הזאת. אז ככה קרה שם. הוא התפלל בבית הכנסת, והיו שם כמה יהודים שתוך כדי התפילה דיברו. אז הוא ככה נזף בהם, והם המשיכו לדבר, ועוד פעם נזף בהם, בסוף הוא כבר לא התאפק, קם וצעק עליהם. איך אתם מתביישים, בבית אלוקים ילך ברגש, וככה נתן להם באבי אביהם. ואז אחד מהם היה כנראה באמת בן בליעל, ואמר לו, האחד בא לגור בישפוט שפוט. וואלה, רק אתמול התגייר, אתה כבר, אתה פותח את הפה, כולם מכירים שאתה גרף פוטוצקי. יהודים יודעים הכל, אתם יודעים. הכל יצא ונשמע שהגרף פוטוצקי שנעלם זה שנים מכבר, נמצא, לומד תורה בבית הכנסת, ולא איחר, לא עבר הרבה זמן עד שהגיעו לבית הכנסת הזה משלחת מלאכי רעים, מלאכי חבלה של הכנסייה, ולקחו אותו איתם, הביאו את הקומר הראשי, הוא ככה חיבק אותו, אמר לו, אני רואה שעברה לך תקופה קשה, כנראה בלבלו אותך היהודים, בוא נשים את העבר מאחור, בוא תיפטר מכל הבגדים, מהזקן הזה וכל הדברים וזה, אנחנו ננסים עליך קצת מים וזה, ותחזור חזרה למה שהיית, ונשכח את האפיזודה הבלתי נעימה הזאת. זה יהיה מאחורם. אז כמובן שהוא בז להם ולעג להם. הוא אמר אז וורט, שחשוב להגיד אותו בשמו. אמר שכשהקדוש ברוך הוא עבר על אומות העולם ואמר להם, אמר להם, רוצים לקבל את התורה, נכון? אז אמרו לו הצרפתים מה כתוב בה, אמר להם, צניעות, לא מתאים לנו, כל אחד עם הערבים, לא תרצח. אז אומר הרב פוטוצקי, לא יכול להיות, רבי אברהם בן אברהם, אומר, לא יכול להיות שבתוך כל אומה כזאת לא היו בודדים שדווקא כן רצו את התורה, אבל בגלל שהרוב לא רצו, אז הם הפסידו. אותם בודדים, אלה הם גרי הצדק שחוזרים לעם ישראל במשך שנות ההיסטוריה. אז אומר להם, זה... עכשיו שזכיתי לעמוד על קרן אורה של אמת, אתם מצפים שאני אחזור בי, תשכחו מזה. אמרו לו, תשמע, אנחנו נותן לך כמה ימים לחשוב, ואם לא, אנחנו נשרוף אותך. לא יודע, אין להם שום בעיה. וכל יום מביאים להם לבית הכלא, הם מביאים אליו, וכמר... הם נורא רצו שהוא יחזור בו. כי זה היה בושה גדולה לכנסייה, שכזה אדם חשוב, בעצם אומר שהכל זה הבל הבלים, והביאו כמרים, הביאו את ההורים שלו, שהם בחרו ב... שום פנים ואופן. אומר, לאביו ולאמו, לא ראיתי. ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. מרוב שהם רצו שהוא יחזור בו, אז ביום הם גזרו לשרוף אותו בשבועות. לא הייתה הגזרה. אבל הם גזרו שאף יהודי לא יהיה ברחוב בזמן הזה, בגלל שהם פחדו שהם יהיו יהודים ברחוב, אז הם יחזקו אותו, וככה. אז בא על יסוד השורש העבודה, אמר, לא יכול להיות שיהיה מסירות נפש כזאת ולא יהיה לידו עוד יהודי אחד. אז הוא הלך וקידש את עצמו והתחפש לגוי, הוריד את הזקן ועשה תספורת של גוי, יצא החוצה, וכשרבי אברהם בן אברהם קפץ לתוך האש וצעק שמע ישראל, הוא צעק לו, אני איתך פה בשם כל ישראל. וגם בשם הגאון מווילנה וגם בעוד אומרים שהקידוש השם שהוא עשה רבי אברהם בן אברהם הגר, זה שהוא קפץ אל האש, הקידוש השם לעיני כל העמים היה כל כך גדול שהוא הוריד את כוח הטומאה בעולם. ממש הוריד את כוח הטומאה. זה המגילת רות, זה הגרות, גר שגילה את נקודת האמת, כל חפציך לא ישבו בה. זה לא מתחיל בכלל. אל תדברי איתי, אומרת לרות לנעמי, לחזור חזרה, זה לא שייך. המוות יפריד ביני ובינך, כי בעצם בשבילי להיפרד ממך, זה המוות הגרוע ביותר. טוב, באמת נעמי רואה שרות מתאמצת, אז המלכות. מי שיצא לו לקרוא בשבת, כתבנו בעלון של המכון, נעמי עושה כאן תשובה גדולה. היא עושה כאן תשובה גדולה מאוד. לא כל כך שמים על הדבר הזה לב, אבל נעמי הולכת ונכנסת ברחוב הראשי של בית לחם. למה? היא צריכה להגיע, להתגנב באיזה פינה, ככה, לשלוח. אומרת נעמי, אני אעשה כאן תשובה. אני אלמד כל מי שחשב שיש איזשהו רווח מירידה לחוץ לארץ. הוא יראה אותי עכשיו את השיעור החי, אז הוא לא ישכח בחיים. הוא ראה אותי עוברת באמצע הרחוב. וכולם אומרים, מה זאת נעמי? תראו מה היה לה. תראו איך היא הייתה ותראו איך היא עכשיו. תראו מה קרה. זאת נעמי. והיא תגיד להם, כן? אל תקראו לי נעמי, תקראו לי מראה, תראו איזה מלאה, הלכתי ואיך אני שווה ריקה, תראו מה קורה למי שעוזב את ארץ ישראל וחושב שהוא ירוויח איזה רווח כלכלי מהדבר הזה. את השיעור הזה שנעמי עשתה, אף אחד לא ישכח. היא הייתה מוכנה להתבזות, הייתה מוכנה להתבייש, כדי לעבור במרכז העיר, דרך אגב, היא גם לא הרוויחה מזה כלום. זה לא שאחרי שנעמי חזרה, אוי, טוב, חזרת, בואי נעזור לך, כלום! אחרי שהיא גמרה את הסיבוב, אין לה איפה לישון, אין לה מי שיפרנס, אין מי שיחלקל אותה. היחידה שמתחילה לדאוג לה זה רות, אתם מבינים מה זה? שתי נשים בודדות, אחת זקנה, אחת טיפה יותר צעירה, צריכות לדאוג לעצמם. מדהים. טוב, צריך להתפרנס, אין מה לעשות. אז נעמי מבקשת מרות שתלך לאיזה, תלקט קצת בעומרים. מה קורה לרות בשדה? מאוד מעניין. בועז מגיע לשדה, והוא מסתכל, והוא ישר קולט אותה. נכון? הרי שדה, אני מניח שלבועז היה שדה גדול, נכון? לא... שדה ענק היה לו, היה שופט, היה... ובכל אופן, הוא קולט ישר את רות. מה, איך זה יכול? הוא כל כך... כל כך מכיר את כל מי ש... את כל העניים שמסתובבים בשדה? ויאמר בועז לנערו, הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? מי זאת? בואו תראו מה הנער עונה לבועז. ויאמר, זה בפרק ב' פסוק ו'. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביהי, לא צריך להסביר, לא צריך לפרט יותר מדי, מואביה. זונה. במילים פשוטות, זה מה שהוא אומר. כי מואבי, נערות מואביות זה שם קוד למה? לזנות. הם הנה היו לבני ישראל למוקש. מי הזנה את בני ישראל? בשיטים? בנות מואב. נכון? יש פה נערה מואביה. השווה עם נעמי משדה מואב, ותומר על הקטנה והספתי בעומרים אחרי הקוצרים. הפרוצה הזאת הולכת אחרי הקוצרים. היא לא מבינה שיש כאן קוצרים וקוצרות. היא מהבוקר עם הבנים. זה, ועד עתה, זה שיבטה הבית מעט. וגם היא לא מפסיקה, היא כל הזמן. תני לאחרים קצת, תני איזה כלום, היא ממשיכה, ולא נעצרת. עכשיו הרגע היא התיישבה. ההתנהגות של רות היא מאוד מאוד מוזרה בתוך השדה. אתם מכירים, צריך לכם פעם להיות במקום שהגיע מישהו שלא מכיר את כללי ההתנהגות? אה? קצת לי פעם להיות באיזה שבעה. ינחם חבר שלי בשבעה. הגיעו כמה אנשים שלא הכירו, כנראה לא היו בחיים בשבעה. בדיוק האבלים קמו, הלכו רגע למטבח לאכול משהו, אלה שהגיעו, איפה התיישבו? על הכיסאות של האבלים. התיישבו, הלאה. לא ידעו מה אומרים, לא ידעו מה... הכל היה נראה כזה מצחיק. לפעמים מגיע בן אדם, הוא לא יודע איך מתנהגים. הוא לא מכיר את כללי ההתנהגות, זה מאוד מאוד בולט. רות היא גויה. היא לא יודעת איך מתנהגים בתוך השדה. היא לא מכירה את הלכות הצניעות האלו. היא לא יודעת שיש קוצרים וקוצרות. היא יודעת רק דבר אחד. יש לה אישה זקנה בגורן, בבית הזה, באפשר שלי, שמחכה, והיא תלויה בה. אם היא תביא לה חיטים, יהיה לה מה לאכול. ואם היא לא תביא לה חיטים, לא יהיה לה מה לאכול. אז היא, בזה היא ממוקדת. בחסד, למרות שכנראה מבזים אותה, כללים אותה, וגם מרביצים לה. איך אני יודע? כי בועז אומר, הוא קורא לרות, ואומר לה, ואומר בועז לרות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללכות בשדה, בשדה אחר, וגם לא תעבור עם מזה וכות תדבקין עם נערותיי, עינייך בשדה אשר יקצורון והלכת אחרן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. כלומר, שמה קרה לפני כן? נגעו בה, הנערים. היא מסתובבת עם הנערים, והם כנראה מזלזלים בה, צוחקים, הגויה הזאת וזה, אולי גם חלק ממש עיקרו אותה. אחר כך גם כן. ותקום תלקט, ויצב בועז את נערב למור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה. אז כנראה גם החלימו אותה. כלומר, יש כאן איזה מין נערה, בת מלכים, בת מלכים במואב, שמוכנה לשלם מחיר אישי הכבד ביותר, לספוג ביזיונות ועלבונות וחרפות, ואולי גם מכות, הכל בשביל החותנת שלה, בשביל נעמי. יש כאן מידת ההתבטלות. כמה שירות מבוטלת לנעמי, כמה שירות מכירה בגדלות של נעמי, ולכן היא מתבטלת אליה. זה רות. ומה יש לבועז? זה חשוב מאוד לדעת את התכונות של הזיווג הזה. מה יש לבועז? לבועז יש תכונה מאוד מיוחדת. לראות פנימה. כולם מה רואים? חיצוניות. היא מגיעה, היא לא במקום, היא עם הקוצרים, היא נער אבו אביה, היא לא מכירה את כללי ההתנהגות. זה מאוד מאוד בולט. ורק בועז רואה את החסד שנעשה כאן. רק בועז רואה את זה. זה כמו, אני יודע, יש איזה ילד, נגיד ילד היפראקטיבי בכיתה. אז כולם רואים את זה שהוא מפריע, הוא משתולל וזה. ורק מי שמבין בחינוך, הוא מבין שבתוך ה... בתוך המופרע, המתפרע הזה, מסתתרת נשמה, צמאה, רוצה, מתלהבת, רק שזה לא יוצא לו, הוא לא יודע לבסט את זה, הוא לא יודע לעצור את זה, אז הוא... כן? בועז, יש לו מבט פנימי. הוא רואה פנימה. אז הוא קורא לה, אלא, מוגד וגד לי, כל אשר עשית את חמותך, הלכת אחרי, אחרי מות אישך, עזבת אביך ואימך, בארץ מולדתך, הלכת אל עם אשר נולדת מול שלשום, ישלם אדוני פעולך, ותהי משכורתך שלמה עם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. והוא רואה פנימה מה שאחרים לא רואים. מגילת רות היא מגילת התיקון. הרבה מאוד מעגלים תנכיים נסגרים כאן ומקבלים תיקון. מעגל אחד שמקבל תיקון זה המעגל שבני מואב, בנות מואב, לא יצאו לקדם את ישראל בלחם ובמים. ואני בעיני רוחי רואה שזה בדיוק באותו מקום ששם עמדו בני ישראל וביקשו ממואב קצת מים, אנחנו קרובי משפחה, ואמרו להם לא, תעופו מכאן. בדיוק באותו מקום רות אומרת לנעמי, אני אמשיך איתך ואני אדאג לך גם ללחם וגם למים. רות מתקנת שם את מה שהם קלקלו. ובדיוק במקום שאנשים רואים חיצוניות, בועז רואה פנימיות. המגילה הולכת ומתקנת לעצמה תיקון אחר תיקון. ואחד התיקונים הגדולים שנעשים כאן זה התיקון של רות ובועז בגורן. בועז מעלה על נס את החסד שעושה רות. את עושה חסד עם חמותך, הזקנה, כל הכבוד הדואגת לה. אז רות ונעמי אומרות לו, יש עוד חסד שצריך לעשות. אם אתה כל כך אוהב חסד, אם כל כך חשוב לך החסד, אם מלכות דוד היא מלכות חסד, כן? יש חסד עם החיים, אבל יש גם חסד עם המתים. תראו עד אחד מגיע החסד של רות. לא רק עם החיים, עם נעמי שהיא חיה. גם עם בעלה שנפטר. גם אותו היא מנסה, להחזיר חזרה. גם אותו היא מנסה לתקן. רות באה אל בועז אל הגורן, וזה כמובן מאוד מזכיר לנו איזה מעשים של, תמר ויהודה. משהו כזה שנראה. אבל כאן זה, כאן זה מתוקן. של תמר ויהודה יש ייאוש. יהודה מיואש, יהודה מפקיר את זרעו, מתים לו הבנים, הוא כבר לא יודע מה יהיה. ומתוך הייאוש הזה צומחת ישועה. כאן, זה מאוד מזכיר, אישה שבאה אל איש, והוא לא מכיר אותה בהתחלה. ויש פה גם כן קצת יצר הרע שמרקד, ובועז צריך קצת לטפל בו. אבל כאן הכל נעשה בצורה טהורה וקדושה מההתחלה. בועז כובש את יצרו, ואומר לרות, אנחנו נעשה את הכל, אבל נעשה את הכל על פי תורה. וקודם כל נברר מי הגואל הראשון ומי הגואל השני ומי יגאל אותך מי לפני ומי אחרי. מחר נלך אל השער ונברר את הדברים מכוחה של תורה, כן? ויוכל בועז ויתב וישת ויתב ליבו, אומרים שויתב ליבו זה בדברי תורה. על מה מדובר כאן? כאן מדובר על ייבום. ייבום לא במונח הרגיל שאנחנו מכירים של אח שנפטר ואז אחיו והצעיר צריך להתחתן עם אשתו, אלא זה מושג הרבה יותר רחב, שהוא בעצם מושג שלוקח אחריות של חסד על אותו אחד מהמשפחה שנפל ומת בלי בנים. וצריך לברר את הסוגיה, האם אפשר לייבם את רות או לא, האם היא יכולה להתגייר או לא. יש כאן איזה גואל אחד שקוראים לו טוב. וטוב, הוא טוב. מה שטוב הוא הולך איתו. אבל מה שקצת מורכב, מה שמסובך, מה שיכול להתברר בהמשך כאיזה מקרה שצריך בו קצת אומץ לב, זה לא בשביל טוב. מה קורה לו בשלב הבא? מוחקים אותו לגמרי. מי טוב הוא נהפך לפלוני אלמוני. מחוק. אם אתה לא מוכן לקחת אחריות ולהיכנס ולברר את הסוגיה, ורות המואביה הרי מבררת במעשים שלה, כמה שבאמת לא יבוא עמוני ומואבי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה, כי רות בעצמה מגלה כמה היא שייכת לעולם החסד, ומגיע בועז ומברר את ההלכה הזאת עם זקני השער, אבל הגואל הקודם הוא, זה לא מתאים לו, כי הוא יכול, פן, השחית את נחלתי, זה יפגע לי בייחוס, איך זה יכול להתגלות כדבר מה בעייתי. ברגע הזה, באותו רגע, הוא מוסט הצידה ממהלך הגאולה של עם ישראל, ומקבל את השם פלוני אלמוני. בעצם במילים שלנו, לא רלוונטי. מי שלא מוכן לקחת אחריות ולהיכנס, זאת אמירה מאוד משמעותית בגאולה, מפני שבגאולה חלק גדול מהבחירות שלך זה לא בין טוב למצוין. לפעמים זה בין גרוע ליותר גרוע. ולפעמים זה בין טוב לכמעט טוב. כן? זה ברור שלגייר מואביה זה לא דבר כזה פשוט. זה שאלה בהלכה, וצריך לדעת. אבל אם זה מותר, אז בועז הולך עם זה עד הסוף. כי הוא גם מזהה את נקודת החסד אצל רות, והוא רוצה אותה אליו. הפנימיות של בועז, עם החסד של רות, מצטרפות לזיווג מאוד מאוד מיוחד, שממנו נולד עובד וישי ודוד. ורות, ככה ממש מנסה פה לדחוס הרבה, שלושה שיעורים בתוך... רות ממשיכה עם ההתבטלות שלה. ההתבטלות שלה. וכשהיא הולדת ילד, וכמה היא חיכתה לילד הזה, ואיזה נחמה זאת, חזק גם אומרים שבועז מת, בלילה שהוא התחתן איתו, גם באותו לילה נפטר, אז ממש הילד הזה הוא הנחמה היחידה שלה. היא הולכת ומוסרת אותו לנעמי, שהיא תגדל אותו. הילד הזה יגדל אצל נעמי, ממנה למדתי הכל. ממנה למדתי את הצניעות, ואת התמימות, ואת היושר. היא הביאה אותי לעם ישראל. אני רוצה שהילד הזה שקוראים לו עובד, אצל נעמי הוא יגדל. אז יש לנו כאן בעצם מלכות, מלכות בדוד, היא מלכות של תיקון. דוד המלך הוא לא מושלם. הוא לא התחיל ממדרגה גבוהה, כאילו ממדרגה מושלמת. אלא דוד המלך הוא תוצר של תהליך של תיקון ותשובה ומאמץ. ומוכנות גם לשאת בעול התשובה. ומוכנות גם לתקן וגם לספוג ביזיונות. מצד אבא שלו הוא מישהו שרואה את הפנימיות. מצד אמא שלו הוא מישהו שעשתה תשובה ותיקון. שני הדברים האלו ביחד מעמידים מלך שהוא זה שיכול להיות מלך המשיח. הרחמן יקים את סוכת דוד הנופל, את זאת שיודעת ליפול, יודעת לקום, ליפול ולקום. המשיח נקרא בר נפלי, אחד שנופל, אבל יודע גם להקים את עצמו ואת האומה כולה בתשובה עצומה עד לקבל התורה. אמן ואמן. חג שמח לכולכם.
אז רגע, בועז חטא?
לא, הוא לא חטא. לא, אלא להפך, הוא סיים את הפקידה. מה?
התגייר בסוף?
מה? ודאי, הגייר אותה.